שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מסוז.
שלום.
והיום אנחנו חגיגים במיוחד, אנחנו רוצים היום לקיים שיחה מיוחדת וחגיגית עם הרב לייטמן כדי להבין מי הם חגי ישראל. אנחנו רגילים לחגוג את החגים כל אחד במשפחה שלו עם האנשים שקרובים אליו מדורי דורות בצורה כזאת או בצורה אחרת. את החלק מהחגים אנחנו אוהבים יותר, חלק אוהבים פחות. בדרך כלל בכל חג יש משהו שהוא מאוד כיפי ומשהו שהוא אולי טיפה מכביד. אבל לאחרונה, ואני מדבר עם הרבה אנשים, יש איזושהי תחושה שבחגים יש איזשהו עומק שאנחנו לא מכירים ולא נוגעים בו. והוא נמצא שם והוא מפואר והוא יפה ויש קצת אנשים שמכירים אותו אבל רובנו לא. והיינו רוצים מאוד ללמוד מהרב לייטמן מה מסתתר שם, מה היופי הזה שנמצא בכל אחד מההגים, ובאופן כללי בהגי ישראל. מבט הדש על הגי ישראל. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז הגי ישראל זה באמת משהו שאנחנו רגילים לחגוג אותו. זה משהו שעובר מאב לבן, מדור לדור. זה משהו שיש בו המון תקסים, הרבה סמליות, הרבה מנהגים. חלקנו מקיימים יותר מנהגים, חלקנו פחות, אבל ללא ספק לכולנו, בכולנו, יש מין תחושה שכשמתקרבים חגים, משהו קורה. אפילו אנחנו מרגישים שמשהו עובר עלינו לפני החג, תוך כדי החג, אחרי, אפילו איזשהו תהליך כזה. יש תחושה לפעמים שיש איזושהי אנרגיה מיוחדת באוויר בתקופת החגים. יש הרגשה שיש משהו מאחורי החגים, אבל אני ככה, כאדם פשוט, חילוני, אני יודעת שיש מסורת מאוד ארוכה, אבל אותי דווקא מעניין העומק שנמצא במקומות שאני רוצה להרגיש אותם, ואני יודעת שאני לא יכולה לקרוא עליהם בשום מקום אחר, שאני לא יכולה לקבל אותם משום מקום אחר. יש איזשהו עומק, איזשהו פאר עצום שיש מאחורי החג, ואני מרגישה שאני נוגעת כאילו בקצה הקרחון, ולא ברור לי מה יש שם. ומאוד היינו רוצים ככה בתוכנית הראשונה לצלול איתך לעומק, לדבר המדהים והיפה שיש מאחורי החגים, החגים הישראלים, היהודים. ואולי שאלה ראשונה כללית, למה ניתנו לנו בכלל חגי ישראל? מה הם החגים? מי הם החגים?
לא הייתי אומר שהם ניתנו לנו. אברהם שהתחיל לקבץ תלמידיו מהבבל העתיקה, הוא חשב להביא אותם לאיכות, לחיבור. כי כך התגלה לו מתוך המחקר שלו. כמו שמספרים לנו בספרים החכמים שלנו, שהוא רצה למצוא תשובה מה בעצם תפקידה של האנושות, למה היא עוברת כל כך מצבים קשים, מה פתאום שיש שנאה בין אנשי בבל שהוא היה שם כהן ומטפל בקהל רב. ומתוך המחקר שלו, כמו שמספר תלמוד, רמב"ם מספר לנו הרבה ספרים, מדרש גדול, יוצא שהוא גילה שהאנושות חייבת להגיע להזדהות עם הטבע, לחיבור, שכמו שדומם צומח וחי נמצאים בחיבור ביניהם, שכך הם התפתחו והם משלימים זה את זה. לא שאנחנו רואים את זה בדיוק, אבל אם אנחנו חוקרים, אנחנו רואים עד כמה שיש קשר בין כל חלקי הטבע, שזה הכל מערכת אחת. בן אדם יוצא מהמערכת הזאת. הוא נמצא כאילו מחוץ למערכת, וכביכול יכול לקבוע מה שבא לו. נחליט עכשיו באיזה אסיפה, להתקדם לכיוון זה נלך, להתקדם לכיוון זה נלך. מה שאחר כך שזה לא מסתדר, ואנחנו חוטפים שם כל מיני מכות וחוזרים, לסורם זה בסדר. זה, אנחנו גם כן גרגלים בזה, אבל האנושות כאילו מרגישה את עצמה חופשית. מרגישה את עצמה חופשית מפני שהיא לא מרגישה באיזה מערכת היא קיימת. זה כמו ילד קטן, שהוא מתרוצץ והכל, אבל הוא לא מבין שבכל זאת הכל סגור עליו, שהם משגיחים עליו ולא יתנו לו לא ליפול ולא לעשות איזה דברים. אלה ככה נותנים לו בינתיים קצת להתפרץ, שיתפרץ קצת. אז זה מה שאברהם גילה, שהאנושות היא חייבת להגיע להזדהות, להשתוות הצורה, לאיזון, להרמוניה עם כל הטבע, שהאנושות נמצאת בתוך הבועה הזאת, דומם, צומח וחי, ואנחנו בתוכם. ואנחנו בתוכם עושים מלחמה זה עם זה, ונמצאים בהתרצויות ובחוסר, בחוסר דרך ובתפקיד ובמטרה, וממש כאיזה מין בתוך כדור ספירה כזאת גדולה, דומם, צומח וחי, ששם פועלים כוחות גדולים של הטבע, לאזן את הכל ולהביא כך כבר מיליארדי שנה ממפץ הגדול והלאה, כל הטבע לאיזשהו מטרה, לאיזשהו מקום, אבל התפתחות היא התפתחות מאוד חוקית, מאוד מוגדרת היטב בכל צד ושעל, ובאותה המערכת יש איזשהו כדור פנימי כזה, שנקרא החברה האנושית, והם עושים שם כמו ילדים ששכחו אותם בבית, כן? זה ממש משהו כזה, הכדור מתלבט כזה, כן? ואז כשזה הגיע לכאלו טורים גבוהים, מצבים כאלו בבבל העתיקה, שהתחילו לסנות זה את זה, שהתחילו ללחוץ זה את זה, רצו לפרוץ מגדל יד השמיים ועוד ועוד. האגו ממש התחיל מאוד כך לחמם את כל העבירה, אז אברהם התחיל לחקור את הדברים האלה, שהיה אחד מהמטפלים בעם, וגילה שסך הכל תפקיד של האנושות, בצורה הכרתית, בהבנה, בהכרה, בנטייה עצמית, במאמץ עצמי, להגיע לאיזון עם הטבע. להיות הכדור הזה הפנימי, האנושות, שנמצאת בתוך דומם, צומח וחי, להיות מאוזנים עם כל התמונה של הטבע, עם כל הצורה הזאת, עם כל המערכת הזאת. אבל כדי להיות מאוזנים, אנחנו צריכים להבין אותה, את הטבע. להבין אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, לגלות כל פעם מה הפער בינינו לבין הצורה הזאת הכללית, המערכת הזאת האדירה. ואם אנחנו נלך על זה, אברהם גילה שיש שם עומק מאוד גדול, ואז אנחנו פתאום מגלים שם כוחות נסתרים, שהרבה כוחות היו נסתרים ואנחנו גילינו על ידי מדע, ואנחנו עוד עומדים לגלות, כן? כי אנחנו רואים שאנחנו כל פעם מגלים משהו חדש, ועוד יותר ברור לנו מה שלא מגלים. וכך אנחנו מתקדמים. לכן הוא גילה את החוק הזה. חוק שכל המציאות מתפתחת לפי החוק המיוחד, לאיחוד הכולל, בתוכו גם חברה האנושית. ועל החברה האנושית להביא את עצמה בעבודה פרטית על עצמה, בשינוי עצמי, החברה האנושית חייבת להביא את עצמה לאיזון עם כל המערכת הזאת. וכדי לעשות את השינוי הזה, אנחנו צריכים לדעת מהו הטבע, ומי אנחנו, ואיזה פערים יש בינינו, ואיך את הפערים האלו לתקן, לקרב, ככה להביא לאפס, כך שאנחנו נהיה באותה מערכת כולה נכללים בצורה יפה, הדדית, בהרמוניה, באיזון. וזאת בעצם המטרה, זה מה שהוא גילה. בתהליך הזה הוא גילה שישנה הדרגתיות. התהליך בצורה, בעצמה היא מדורגת להרבה שלבים. כמו שאנחנו, יש לנו נגיד 70 שנות החיים, 80, 90, לא חשוב. אין? אז החיים שלנו מתחלקים ל... פעוטות, כן, תינוקות, ילדים, נערים וגדולים, זקנים וכן הלאה. וכך זה גם כן האנושות עצמה, כמו אדם אחד, נגיד איזו דמות אדם אחד, שגם כן היא בצורה כזאת מתפתחת. עברנו שלבים הרבה כבר, ועכשיו אנחנו נמצאים, אם אנחנו מדברים על ימינו, אבל בעצם גם אברהם גילה, שבזמנו, שאנושות נכנסה לשלב של התפתחות הכרתית. היא צריכה כבר להתחיל להבין לאן פנינו. ככה, שאנשים ידעו על זה. ואז, לפי כמה שהם הזדהו עם זה, הלכו קדימה לפי התהליך הזה ומטרה, וכי לא יכולים, לא רוצים, אז בינתיים לא, כמו שאת היום הזה. ולכן הוא התחיל הפצת העניין. כן? מה התגלה לו? כן? זה חוק הכללי, זה האיזון שמגיעים על ידי חיבור בינינו. החיבור מתבטא אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, כך צריכים להתייחס לזה. והשלב הבא בחיבור, ואהבת לרעך כמוך, לחיבור ממש. וזה הוא סיפר לבבלים. חלק מהם הסכים, וכמו שכתוב ברמב"ם ובעוד מקורות, שהלכו עליו אחריו אלפים ורבבות, זאת אומרת הרבה אנשים, והוא לקח אותם מהבבל, כי היתר בבלים לא הסכימו, וממש נעשתה איזה קרע. כי זה ממש, אני, בשבילי זה החיים, להיות בחיבור, בקומונה, באהבת אחים, כולם יחד, והאלה אומרים, לא, אנחנו רוצים את הקפיטליזם, את התחרות, את כל החופש הפרט, וכל מיני דברים, לא אכפת לנו מה שאתם חושבים, אנחנו חושבים אחרת. רובם ודאי שחשבו אחרת. רובם הלכו עם האגו שלהם, לא להתחבר, אלה לעשות התפתחות כרגיל, לפי לאן שכל אחד נמשך. ולפי מה שכל אחד נמשך, הם התחלקו לאיזה מין קבוצות. ככה, מי קרוב לזה ומי קרוב לזה לפי הרוח. וכך הם התפזרו על פני כל כדור הארץ, כמו שכותב על זה יוסף לביוס בספרים שלו. ומאוד מעניין, אני ממליץ מאוד לקרוא. ואברהם הלך איתם לארץ כנען, עם התלמידים שלו, עם אלה שרוצים ללכת לפי כיוון זה. וכך בבל התחלקה לשני חלקים. והוא לימד אותם איזה דרך הם צריכים לעבור. זאת אומרת, איזה שינוי פנימי הם צריכים לעבור בדרך התחברות, עד שיתחברו עד כדי כך שיהיו עם הטבע כולו, מאוזנים, באחדות, בחיבור, במצב, בצורה הדדית כזאת, יפה. וגילה בזה שלבים, שלבים לא פשוטים, שבסך הכל אנחנו יכולים להבין שזה איזה מעגל שצריכים לעבור אותו, ושהוא נסגר אחר כך בנקודה התחלתית בעצם. והמעגל כולו שאנחנו צריכים לעבור, וכדי לתקן את עצמנו ולהיות החלק המתוקן, לא כמו איזה סרטן בתוך הטבע שאוכל את הכל והורס את כדור הארץ ובכלל הכל, לכל מה שאנחנו מגיעים, אלה שיהיה דווקא מקום הבריאות, מקום הנוח וטוב, האיזון וכן הלאה. אז אברהם גילה את זה, ואפשר לקרוא לזה מעגל השנה.
מעגל השנה?
כן. השנה, מפני שזה חוזר כל פעם יותר ויותר ויותר, ספירלי כזאת, בדרגות יותר ויותר ויותר גבוהות. אבל בעצם זה מספר שלבים שאנחנו צריכים לבצע על, בחיבור בינינו, כדי להגיע למטרה. לא. וזה הוא לימד לאלו שהלכו עמו, ומתוך זה אנחנו צריכים להבין שחגים שלנו זה לא יום הולדת, ולא יום הולדת של העם או של המדינה, באיזה גבולות, ואיזה עוד יש להם שם יום התודעה, שם כן, כל מיני,
כן, כל מיני. אתה מתכוון באמת להבדל בין חגים של כן. עמים אחרים לחג של העם היהודי, לחגים כן, של העם היהודי. כן. אז יש הבדל ביניהם.
יש הבדל בזה שחגים כן. שלנו זה חגים רוחניים, שאנחנו, רוחניים נקרא שאנחנו משיגים ההשפעה הדדית, האהבה הדדית בינינו, ברמות יותר ויותר מתקדמות, בעומק. ההשתתפות של הרגש ושכל שלנו בחיבור בינינו. וחגים של העמים האחרים זה חגים
כמו יום ציון, יום ציון של הקדוש הזה ויום ציון של היום הזה, משהו כזה.
כן, הייתה מלחמה, אנחנו מציינים אותה, עוד משהו, עוד מזה. זאת אומרת, דברים שלא קשורים לתוכנית הכללית של הטבע, למצב של האומה, למצב הרוחני של האומה, ולא למצב שהוא נקבע בטבע, כאיזה מידת ההזדהות שלנו עם הטבע, כשאנחנו מתקדמים לאיזון, להשתוות. ולכן החגים שלנו הם כאילו קבועים כאלו, הם בטבע נמצאים. כי אם אני מזדהה בקשר בעם לאיזשהו דרגת חיבור בינינו, אז דרגה מסוימת שיש בטבע גם כן איזה מידה כזאת, זה אני חוגג. עליתי לעוד איזשהו מידה בטבע של ההזדהות, שוב אני חוגג. זאת אומרת, לא אני קובע את החג, אלא זה שהגעתי למידת ההזדהות, למידת החיבור שבטבע כבר נמצא.
לא הבנתי משפט אחד מדברים שלך. אמרת, ההגים שלנו מצויים בטבע. כן. לא בדיוק הבנתי. וגם עכשיו אפילו תיארת שאני עולה לאיזה מקום בטבע, עולה... מה זאת אומרת שההגים שלנו מצויים בטבע?
אנחנו נמצאים עכשיו הפוכים מטבע אינטגרלי. טבע כולו מחובר. ב-100% נמצא במערכת הקשר היפה בכל החלקיו. אני נמצא לגמרי לגמרי ארוס.
אני הכוונה...
אני האנושות.
האנושות, המין האנושי, בתוך הטבע.
כן, אני אגיד, טוב, אדבר על מין האנושי. המין האנושי הוא נמצא הפוך מהטבע, בצורה הפוכה לגמרי. עכשיו, אם המין האנושי הוא חלק ממנו, הולך עכשיו להזדהות עם הטבע, להתקדם לאותה צורת היחידה, אחידה, שישנו בטבע, אז הוא מגיע לאיזשהו מידה, שמתחברים בצורה כזאת, נגיד, שביניהם קודם כל מתחילים להבין שנמצאים במצב ש שונאים זה את זה, לא אוהבים זה את זה. זה הטבע שלנו, כך נולדנו, כך נוצרנו. זה נקרא הכרת הרע. ההפכיות שלנו מהטבע, שאנחנו לא יכולים להגיע להשתוות, להומיוסטזיס עם הטבע. ואז מה עושים? צריכים לעשות חשבון נפש, מה שנקרא. המצב הזה נקרא חודש אלול. שאנחנו עושים חשבון נפש, מי אנחנו, לעומת אותו מצב הטוב, היפה, שאנחנו צריכים עליו להגיע. זאת אומרת, אנחנו מגלים מצב המתוקן, נו, שלא משיגים אותו בפועל, אבל איכשהו אנחנו מגלים אותו, לעומת מצב הנוכחי שלנו, ורואים פער בין שניהם, ומתוך זה אנחנו עושים דין וחשבון. מי אנחנו ומה עלינו לעשות. ואז אנחנו בונים את עצמנו, כדי עכשיו, הלאה, אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו ולקדם את עצמנו לחיבור. ואותו כוח שנמצא בטבע, כוח שמאחד את כל הטבע, מחברת את כל, את כולם. אותו כוח אנחנו מכתירים כמלך, המלך. זאת אומרת שאותו כוח שמחזיק את כל המערכת, הוא בשבילנו בעצם המטרה. אנחנו רוצים להגיע להזדהות עמו. זה נקרא ראש השנה. ראש של השינוי שלנו, של הסיבוב הזה, שבסוף אנחנו רוצים להגיע בדיוק להיות כמוהו. זאת ההתחלה. נו, ואחר כך נכנסים עוד יתר השלבים. אחר כך אנחנו מתחילים להבין מה תפקידנו בכל השרשרת הזאת הגדולה, שאנחנו עכשיו רק מתחילים את הפסיעות שלנו. ואנחנו מגיעים אז ליום הכיפורים, עושים חשבון נפש עוד פעם, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותו כוח שאנחנו הצבנו אותו כמטרה לפנינו, להיות כאחד. גם אנחנו צריכים להיות כאחד, צריכים לחבר את כל האנושות. כן? זאת אומרת, אנחנו, לא רק אנחנו, קבוצה קטנה, או אותם אנשים שברחו מהבבל, או עם ישראל כאן, אלא אנחנו צריכים להביא לאותה איכות עם המערכת של הטבע, להביא לזה כל האנושות. אז אנחנו מתחילים להבין עוצמתו וייחודו של יום הכיפורים. שיום כיפור זה, התמצית שלו זה מפטיר יונה. איך יונה הנביא רצה לברוח מהתפקיד הזה להביא כל האנושות. נינווה, זה כאילו מסמל לנו את כל האנושות. ובכל זאת ברח מהתפקיד, ואחר כך ראה שאי אפשר לברוח, חייב לבצע אותו. זאת אומרת, גם אנחנו, כשאנחנו, עם ישראל, רואים ויודעים את התפקיד, ויש לנו כוחות לממש אותו, אנחנו חייבים לקחת איתנו גם כן את הכל, אותה, כל העולם, כל אותה הנינווה, אותה העיר. ואחר כך מגיע סוכות, שאז אנחנו יושבים בצל, זאת אומרת, מכסים את עצמנו, ולולב, אתרוג, הדסים, ערבות, מסמלים לנו י' כ' ו' כ', שאנחנו כבר מגלים את הכוח העליון בארבע שלבים המתוקנים שלנו, של האגו שלנו. לאגו שלנו ישנו חמישה שלבים, ארבע מהם אנחנו צריכים לתקן.
מה זה אגו?
אגו שלנו זה מה שמפריד בינינו, מה שמפריע לנו להתחבר. ואז כשאנחנו יכולים לסגור כל אלו הצורות האגו יחד, כדי להיות ישירות לאותו כוח האיכות, זה נקרא שאנחנו מברכים על ארבע מינים. זה מסמל לנו סוכות. בסוף הסוכות יש לנו מתן תורה.
שמחת תורה.
שמחת תורה. שמחת תורה. זאת אומרת שאנחנו שמחים באותו כוח העליון שכל הזמן בא עלינו ועוזר לנו לעשות את התיקונים שלבים. בתיקונים. ואז אנחנו מגיעים אחר כך לחנוכה.
חנוכה.
חנוכה זה שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא רוצים כלום. רק לראותם ולא להשתמש בהם, בנרות האלו. שחג כזה רוחני, רק ליהנות מהאור עצמו. זאת אומרת, עד כמה שכוח העליון הזה שישרה בינינו, שאנחנו נהיה כאלו, ללא האגו שלנו, שינתק אותנו מהרע שבנו, ואנחנו רוצים להיות מחוברים מעליו יחד. ואחר כך מגיע לנו פורים. פורים זה כבר כיום הכיפורים, שאנחנו דווקא אוכלים ושותים ושמחים ומשתכרים, עד לא ידע וכן הלאה. למה? כי אנחנו לא כמו בחנוכה כאלה נמצאים ללא האגו שלנו באוויר, אלא ההפך, אנחנו גם מתקנים את האגו שלנו, גם יחד עם האגו, עם כל הנטיות הרעות שהיו לנו קודם נגד החיבור. אנחנו מתקנים אותם, ולכן אנחנו מגיעים לחג כפורים. פורים, כמו פורים, כמו שיום הכיפור זה כפורים, ששם זה מגלים התחלת הכלים הלא מתוקנים, ובפורים מגיעים לתיקון הכלים האלה, זאת אומרת הרצונות, הנטיות, שהכל אפשר להתחבר. אם הכל אפשר להתחבר יחד ולהיות ממש כאחד, כל אחד יכול לתת מתנות לשני, להראות את האהבה שלנו והכל, ואז אנחנו מגיעים למצב שממש עד לא ידע. הכל מתוקן. הכל מתוקן. אתה רשה לעשות הכל, והכל יהיה בסדר.
הכל מתוקן, זה אומר, אין פער יותר בין
אין פער בין בני אדם, אין
הכל,
כל הנטיות שלנו, כל הרצונות שלנו, כל המחשבות, כולם נכונות. ואחר כך, איך אנחנו כל הזמן יוצאים מהרע לטוב, מהרע לטוב? זה מסמל לנו פסח. זהו, שנה פסח, כן? שאנחנו יוצאים מהאגו שלנו, ואיך אנחנו... זה חג מאוד גדול, נצטרך לספר עליו הרבה. ואיך יוצאים כל פעם מהאגו שלנו? לחירות, זאת אומרת, מעבדות לחירות. מעבדות בתוך רצון אגואיסטי שלנו ששולט עלינו, ואיך אנחנו מתעלים מעליו, שנקרא לצאת לחירות. ואחרי זה ספירת העומר, שאנחנו סופרים כמה אנחנו מתקנים או לא מתקנים את הרצונות שלנו, עד שמגיעים לשבועות, שזה מתן תורה, שאנחנו חייבים לקבל את הכוח העליון כדי לתקן את עצמנו, בנו יש רק יצר הרע, בראתי יצר רע, אבל בראתי תורה תבלין, קבלת התורה, חג השבועות, שאני חייב לקבל כוח מלמעלה כדי לתקן את עצמי. וכך אנחנו סוגרים כבר, אחר כך אנחנו על ידי התורה מגיעים למצב שאנחנו בונים את עצמנו ולא מסוגלים להחזיק את זה ונשברים. זה התשעה באב. ודווקא מתוך זה שבנינו ונשברנו, מתוך זה אנחנו עכשיו מבינים יתר לעומק למה נשברנו, איפה כל הרע הזה הוא היה נסתר, לא מספיק מגולה. עכשיו אנחנו מבינים שצריכים לתקן אותה עוד יותר. מתקנים אותו עד הסוף ומגיעים לגמר התיקון, ממש למצב שכולו טוב. זה כמו שנגיד, אני נותן לעצמי איזה נדר, לא לאכול מתוק. ופתאום אני נכנס לחנות הממתקים או למשהו, אני שוכח לגמרי, שוכח לגמרי. מה שנתתי נדר, זה בשביל רעל, איפה רעל, לא מבין. התענוג הוא תופס אותי וזהו. אז אותו דבר כאן בתשעה באב. רק זה בממדים הרבה יותר גדולים. אז, אבל מתוך זה אני לומד איך אני באמת צריך, לאיזה עומק אני צריך לתקן את עצמי. נגד אותו החנות הממתקים הגדולה שמבלבלת אותי, שאני חייב לתקן את עצמי, לא סתם כנגד איזה סוכריה קטנה, אלה ממש. וכך מגיעים לתיקון השלם, לחיבור, ובזה מגיעים להזדהות עם כל הטבע, אבל זה לא מספיק, כי המפטיר יונה מזכיר לנו שאנחנו צריכים לדאוג לכל היתר אנושות. ואז אנחנו המתוקנים, מגיעים לכל האנושות ומשתדלים, משתדלים לבוא אליהם כמו לעיר הננווה, כן? ולתקן אותם, כמו שמסופר שם במפטיר יונה, בספר יונה. ובזה כבר מגיעים למצב הטוב. זה בעצם כך נסגר המעגל. אלו הם חגי ישראל.
זה היה מרתק, אנחנו נצטרך לפתוח כל אחד מהם בנפרד, כנראה שיש בו עומק אינסופי, אבל הזמן שלנו לשיחה הזאת נגמר. תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצן,
תודה
גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו חג שמח, שנהיה מעוברים, שתהיה בינינו אהבה. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.